ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נכנסים לשיעור חדש בסדרה של התחלות חדשות על הפתיחה של כל אחת מהפרשות. הגענו לפרשת בו בחומש שמות. והנושא שלנו הפעם הוא פחדים, התמודדות עם פחדים. וספציפית להתמודד עם הדבר שהכי מפחיד אותנו, הדבר שהכי מאיים עלינו. יש הרבה פעמים בחיים שאנחנו מרגישים שיש משהו שהוא גדול עלינו, שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו, מעדיפים פשוט להתחמק ממנו, לברוח, לשים אולי לטמון את הראש באדמה, ורק לא להתמודד עם הדבר הזה. ואת הנושא הזה אנחנו רוצים לפתוח. יש סיבה שדברים מפחידים אותנו, לפעמים אפשר להגיד שאין מה לפחד משום דבר, העיקר לא לפחד כלל, אבל לפעמים יש מקום לפחד, יש מקום להכיר בקיומו של הפחד, אבל צריך גם לדעת איך בכל זאת להתמודד איתו ולהתעמת איתו ולעבור דרכו. אז אנחנו רוצים לבחון את כל הנושא הזה דרך הפתיחה של הפרשה שלנו, פרשת בו, והדמות שדרכה נעבור את ההתלמדות הזאת, את המסע הזה, אל הפחד ואיך ללכת מעבר לו, אל מקום שמעבר לפחד, הדמות הזאת היא משה רבנו. ומשה רבנו בעצמו אנחנו נלמד את הדבר הזה. בואו נמקם את עצמנו רגע בתוך הסיפור שלנו. פרשת בו היא בעצם הפרשה השנייה מתוך שתיים שמונות את 10 המכות. 10 המכות מחולקות על פני שתי פרשות. 7 המכות הראשונות נמצאות בפרשת וערה, הפרשה הקודמת, ו3 המכות האחרונות בפרשת בו, הפרשה הנוכחית. בעצם אם אנחנו, כיוון שאנחנו השנה מתמקדים בראשון, בעלייה הראשונה של כל פרשה, אז למעשה אנחנו ממש בין 7 המכות הראשונות ל3 המכות האחרונות, כי זה בנוי ככה שבעלייה הראשונה של פרשת בו אין שום מכה. זה רק ההזהרה למכת הרבה, המכה השמינית, אחרי זה יש עוד חושך ובחורות, אז אנחנו ממש באיזה מין עלייה שהיא באיזה מין פאוזה, הפסקה, בין 7 מכות הראשונות ל3 מכות הבאות. הפרשה נפתחת במילים ויאמר השם אל משה בו אל פרעו. וכמובן שהמילה הזאת בו, הפועל הזה, ההזמנה הזאת, הציווי הזה בו, היא גם שם הפרשה, כולה עומדת בסימן התנועה הזאת של הביאה, של התנועה. ביאה זה גם לבוא, זה גם להיכנס, זה גם רומז בדקות לאיזשהו סוג של אולי זיווג, ביאה זה גם זיווג. הכל אנחנו בתנועה הזאת של הביאה. היינו חושבים שאם יש כל כך הרבה דגש, הפרשה נפתחת עם הביטוי הזה, בו אל פרעו, והיא נקראת על שם המילה הראשונה בו מתוך הביטוי הזה, היינו חושבים שזה ביטוי ייחודי, ביטוי מיוחד שמופיע כאן פעם ראשונה. אבל מסתבר שהביטוי הזה כולו, ויאמר השם אל משה בו אל פרעו, כבר הופיע פעמיים בפרשה הקודמת. הביטוי הזה כולו חוזר על עצמו 3 פעמים לאורך המכות. ויאמר השם אל משה בו אל פרעו. ועכשיו זה הפעם השלישית והאחרונה שבהם. היא מקבלת איזה פוקוס מיוחד, פתאום מתמקדים בה, כי היא פותחת את הפרשה, והפרשה נקראת על שמה. אבל בעצם, אם אני רוצה להתעמק בביטוי הזה, להבין אותו, להתבונן מה הוא אומר, אני צריך להסתכל על העובדה שהוא הופיע כבר פעמיים בפרשה הקודמת. ואני רוצה להבין, אז מה מיוחד בפעם השלישית? האם בכלל משהו מיוחד? אם כן, מהו? מה זה אומר שהיו שתי הפעמים הקודמות? אז פותחים ומסתכלים ורואים איפה זה מופיע הביטוי הזה. ויאמר השם אל משה בו אל פרעו. זה מופיע ככה. ברגע הראשון זה נראה חסר היגיון, חסר מובן, עד שמעמיקים יותר. זה מופיע בדיוק לפני המכה השנייה, כלומר אחרי מכת דם, וכהקדמה, ככניסה אל מכת צפרדיה. ועוד פעם לפני המכה החמישית, שזה מכת דבר. ועכשיו, עוד פעם, פעם שלישית, לפני מכת הרבה, המכה השמינית. אז ככה זה נמצא, לא בפעם הראשונה, לא בפעם האחרונה, לפני המכה השנייה, החמישית והשמינית. אז מיד אני יכול לראות שיש כאן דילוג קבוע של 3, כן? 2, 5, 8, יש כאן כל... עוברות 3 מכות בין הפעם הראשונה לשנייה, ועוד 3 מכות בין הפעם השנייה לשלישית. אבל בעצם יש כאן מבנה הרבה יותר עמוק ומעניין מזה. אבל נתחיל ממשהו נורא פשוט. בואו ניקח את המילה הזאת בו. אנחנו בעצם, כל השיעור הזה עכשיו הערב, הולך להיות בנוי כאיזושהי התבוננות במילה המאוד קצרה ופשוטה הזאת. אולי אחת המילים הכי קצרות ופשוטות בשפה העברית, כן? יש גם את המילה אב, שזה אותו דבר הפוך, אבל המילה כאן היא בו, בית א', גימטריה מהכי קטנות שיש, שלוש, באופן שמחולק לבית ואלף, קודם בית ואז אלף. אז קודם כל, כבר לפני הכל, כבר רואים משהו נורא יפה. המילה בו היא גימטריה שלוש, הביטוי בו אל פרו מופיע שלוש פעמים, והאופן שבו המילה בנויה, קודם בית ואז אלף, בדיוק משקף את העובדה שהפעמיים הראשונות שכתוב בו אל פרו, זה בפרשה הקודמת, בפרשה אחת, פרשת וערה, והפעם השלישית מיוחדת, מובדלת, בתחילת הפרשה הזאת. אז זה כבר, יש פה איזה מין שיקוף בזער אנפין, בתוך עצם המילה הזאת, כל כך קצרה, אבל כל כך עמוקה במה שהיא מעוררת, בו, שהיא, היום זה גם סלנג כזה, בו, כן? בו, בוי. אבל פה זה כמובן מזמין לזה משהו מאוד עמוק, במפגש הזה בין משה ופרו, אז עצם המבנה של המילה בית א' משקף את החלוקה של שלוש ההופעות האלה, פעמיים פרשה אחת, פעם שלישית פרשה הזאת. אבל בעצם יש כאן משהו עוד הרבה יותר יפה מזה. המבנה כולו של עשר הספירות, אם אנחנו רוצים להבין את המיקומים הספציפיים לפני מכה שנייה ולפני מכה חמישית ולפני מכה שמינית, עצם הדילוג של שלוש הוא גם כן גימטריה של בו, אבל עדיין לא מספיק, יכול להיות גם 1, 4 ו-7, למה רק 2, 5 ו-8. בשביל זה צריך להבין את המבנה של עשר הספירות. יש להם מבנה. המבנה של עשר הספירות, אמרתי עשר הספירות, כבר בעצם גיליתי. המבנה של עשר המכות הוא עשר הספירות. עשר המכות שהקדוש ברוך הוא נותן למצרים כדי להוציא אותנו ממצרים, באותות ובמופתים, המבנה הפנימי שמסביר אותם זה רק אם מקבילים אותם לעשר הספירות הקבליות. יש למעשה כמה דרכים לעשות את זה, יש כל מיני שיטות, אבל השיטה העיקרית, המרכזית, שכתובה בכתבי הארי, היא להקביל אותם בצורה הכי ישירה לכל הספירות. תמיד כל דבר כזה אפשר לעשות בשתי צורות, או שולחים מלמעלה למטה, מכתר למלכות, כמי שמכיר את הספירות, או שולחים מלמטה למעלה. ספירות, רק נגיד, למרות שזה דבר שחוזר אצלנו הרבה, ואני מניח שהרבה מי ששומע מכיר את זה, אבל אם במקרה מישהו לא, ספירות זה בעצם אבני הבניין היסודיים ביותר של כל חוכמת הקבלה, בעצם לפי הקבלה של כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, באמצעות עשר הספירות, מקיים את העולם, מניע את העולם. זה מעין מפה פנימית של המציאות. וכל העשיריות שיש בתורה, הן בעצם השתקפויות, בבואות, הערות של עשר הספירות האלה. אז זה גם תקף לגבי עשר המכות. עשר המכות משקפות את עשר הספירות, כלומר, גם דברים חיוביים מופיעים כנגד הספירות, וגם דברים שליליים. זה מבנה, זה מערכת יחסים מסוימת. עכשיו, כשיש לי הקבלות כאלה, אני יכול לעשות את זה מלמעלה למטה, שזה אומר מספירת הכתר הכי גבוהה, עד ספירת המלכות הכי נמוכה, או לעשות את זה מלמטה למעלה. הארי אומר, וזה מקביל מאוד מאוד יפה, שזה הולך מלמטה למעלה. למה זה יוצא כל כך יפה עוד לפני שאני נכנס לפרטים? בגלל שהספירות נחלקות קודם כל לשתי קבוצות בצורה הכי ברורה. לשלוש ספירות עליונות, שנקראות ג' ראשונות, שהן הספירות שהן כנגד הראש או הכוחות השכליים, ושבע ספירות תחתונות שהן כנגד הגוף או בנפש, כנגד הכוחות הרגשיים. שלוש ושבע, כן, מספרים מאוד יסודיים ביהדות. יש כמה דברים בתורה שהם בעצם עשר שנחלקים לשלוש ושבע. אז אם אני מקביל את העשר מכות לעשר הספירות מלמטה למעלה, אז יוצא שאני הולך קודם כל על השבע ספירות התחתונות הרגשיות, ואז אני מגיע לשלוש העליונות, בדיוק כמו החלוקה של המכות בתוך פרשות השבוע. שבע בפרשת וערה, ושלוש בפרשת בו. יש אפילו עוד רמז קטן יפה כאן לכל הדבר הזה, אמרנו שבו זה גימטריה שלוש, אז יש שלוש מכות בפרשת בו, וערה, זה גימטריה גדולה, אבל אם אני לוקח שתי אותיות הראשונות, כמו בו, וו א', אז זה שבע. אז זה גם יש פה איזה רמז קטן יפה. יש שבע בוערה, שלוש בבו, וזה בדיוק מקביל לחלוקה של הספירות, שבע תחתונות, שלוש עליונות, שהרי אנחנו הולכים מלמטה למעלה. עכשיו בואו נציג כאן את הספירות, ואת ההקבלה שלהם למכות, ואנחנו מתחילים לראות פה את המבנה הזה מול העיניים שלנו, כן? אנחנו רואים שהמבנה של הספירות, הרי זה לא סתם טור אנכי על פני ציר אחד או מימד אחד, קו אחד. הספירות מחולקות בצורה שעוברת במין זיגזג כזה. ויש כאן משולשים, כן? של ימין, שמאל ואמצע, עם קו, לא רואים פה את הקו, אבל יש קו שעובר ביניהם, כן? אז הספירות מלמעלה זה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, וכן הלאה עד למטה. ואתם רואים כאן את המכות, ואפשר להעלות איתם מלמטה למעלה. דם, צפרדע, ואז עוברים לכינים, אנחנו הולכים משמאל לימין, כי הכל בסדר ההפוך, הרוב, דבר, וכן הלאה עד למעלה בחורות, בכתר. ואתם רואים כאן, גם בצורה ברורה, שהחלוקה היא ששבע התחתונות הן בפרשת וערה, ושלוש העליונות בפרשת בו. אוקיי. יש הרבה דברים שאפשר עוד לפתח כאן, אנחנו כרגע לא מתייחסים לזה, כי מעניין אותנו להבין, לפצח את הנקודה הזאת, שהביטוי בועל פרעו מופיע דווקא לפני המכות השנייה, החמישית והשמינית. אז אם אני עכשיו שם פה את שלושת ההופעות האלה, אז אתם רואים שזה יוצא מאוד מאוד יפה ומכוון לפי המבנה של הספירות. בעצם מה אנחנו רואים כאן? הספירה הכי תחתונה, שהיא המכה הראשונה, ספירת המלכות, מכת דם, היא כבר במבנה עצמו, בצורה שלו, עומדת בפני עצמה. היא שונה. כל הספירות מובילות בסופו של דבר את ספירת המלכות. היא מין קטגוריה בפני עצמה, היא עומדת למטה. אחרי זה, כל תשע הספירות שמעליה נחלקות לשלוש קבוצות, שלוש כפול שלוש, כן? שלוש קבוצות של שלוש ספירות, שלושה משולשים. המשולש הראשון שהולכים מלמטה הוא נקרא כנגד הכוחות של המוטבע, כלומר של הטבע או של הכוחות הכי בסיסיים, הכי יסודיים בנפש. מעל זה שלוש, עוד משולש, חסד גבורה תפארת, שזה כוחות רגשיים יותר, וכמובן בסוף שלוש הכוחות השכליים שהוא משולש קצת שונה, כמו שרואים אותו כאן, כן? שהוא משולש יותר כמו משולש שמצביע למעלה, לא משולש שמצביע למטה. פרשת תולדות, מי שזוכר, מי שהיה, אפשר גם להשלים ביוטיוב או בפודקאסט, דיברנו הרבה על המבנה הזה של המשולש, של הסגול, של הדינמיקה הזאת, של ימין, שמאל, אמצע. אז מה שאנחנו רואים עכשיו, ששלושת הבועל פרעו, נמצא בדיוק לפני כל משולש, לפני כל חטיבה כזאת של ספירות. אם אני סתם ככה לא הייתי מכיר את המפה הזאת, והייתי קורא את הפסוקים, כפי שאנחנו אכן עושים כל שנה, וקוראים את הפרשות האלה, וקוראים על המכות, אז זה נראה לנו משהו מאוד אקראי, דווקא לפני צפרדע, דווקא לפני דבר, דווקא לפני הרבה, מה זה כל כך משנה? למה שתיים בפרשת וערה, ואחת פרשת בו? אז קודם כל, עוד לפני הכל, אנחנו עוד רק מתחממים, כן? עוד מעט נגיע לנושאים העיקרים. אבל לפני הכל, יש לנו כאן איזשהו מבנה פנימי, שנחשף בתוך הפסוקים של התורה באמצעות המודל הקבלי. אז זה כבר דבר ראשון מאוד יפה. עכשיו בואו נבין יותר לעומק מה קורה כאן. אז אמרנו שהמכה הראשונה היא קטגוריה בפני עצמה. מה בעצם קורה כאן? רש"י אומר, חז"ל מביאים ורש"י אומר, שלפני שהקדוש ברוך הוא מכה איזושהי אומה, הוא קודם כל פוגע באלוקות שלה, באלוהים שלה. הוא צריך להפיל להם את מה שהכי קדוש להם. מה הכי קדוש למצרים? היאור. הפיכת היאור לדם היא איזה מין הקדמה, היא ספתח. היא פותחת את הכל, היא באה להגיד, אתם חושבים שהמלכות זה היאור? שאת זה אתם ממליכים? אתם חושבים שהארץ היא שולטת בעצמה? לא. המלכות האמיתית היא מלכות השם. השם הוא זה שמולך בכל הארץ. הוא קובע אם יהיה לכם מים או יהיה לכם דם. וזה דבר ראשון, זה עוד לא פרעו, זה עוד לא המצרים, זה עוד לא אומת מצרים, זה באיזשהו מקום, זה רק העבודה הזרה של מצרים, שקודם כל צריך ככה להראות שהשם הוא מלך על כל הארץ. המלכות היא קצת הארץ, והשם הוא מלך על כל הארץ, ורואים את זה באמצעות מכת דם. ואז מתחילות תשע המכות הבאות, שהן כמו שאמרנו מחולקות לשלוש חטיבות של שלוש, ואז פה כבר נהיה מאוד ברור, לפני החטיבה הראשונה, יש פה איזו תנועה שצריך להגיד למשה, עכשיו גמרנו עם היאור, עכשיו בוא אל פרעו, בוא ותתחיל להתמודד איתו. והשלוש מכות הראשונות, באיזשהו אופן, אנחנו לא עכשיו נתבונן בזה, אבל הם מכות פוגעות במצרים, בכוחות הבסיסיים או הנמוכים או הטבעיים של הקיום שלהם. אחרי שנגמר כל הדבר הזה ועדיין פרעה מסרב, אז צריך לעבור אל השלישייה הבאה, שזה בעצם הספירות 5, 6 ו-7. ועוד פעם יש את התנועה הזאת, בוא אל פרעה, בוא, ותגיד לו שהגיע הזמן שהוא ישחרר, והוא לא מסכים. אז מגיעות השלוש המכות הבאות שפוגעות באיזשהו אופן בקומה רגשית יותר, ואז מסתיימת הפרשה, פרשת וערה, ולפני השלישייה האחרונה צריך עוד פעם לבוא ולהגיד בוא אל פרעה. לקראת שלוש המכות האחרונות, והמכה האחרונה היא המכה בפטיש, אפשר להגיד, המכה בפטיש זה המכה האחרונה, שהיא מובילה אל השחרור השלם. כמובן, עצם התנועה הזאת שאנחנו הולכים מלמטה למעלה, היא בעצמה מאוד חזקה ומעניינת. היא אומרת שבניגוד לעשיריות אחרות בתורה, שהולכות מלמעלה למטה, כאן יש איזו תנועה של טיפוס למקום יותר ויותר ראשוני, יותר ויותר עצמי. כלומר, אמרנו שההדמקת דם למטה היא כאילו לפגוע באיזה בסיס אצלהם. זה קצת אפשר להגיד כמו לטפס במעלה איזה פירמידה מצרית. למטה, ביאור, אני פוגע באיזה בסיס, אבל זה הבסיס, זה לא פסגה. ככל שמתקדמים, עולים אל איזה ראש, למשהו יותר פנימי, יותר עצמי, וכמובן זה לא רק תהליך של להכות את המצרים, יש פה איזה גם תהליך של לפדות את ישראל ממצרים, אז ברור שככל שעולים גם נוגעים בנקודות יותר עמוקות, פנימיות, עצמיות זה נקרא, שקשורות בעצמי שלנו, בתוכנו, כן? במה שאנחנו רוצים להוציא מכל התהליך הזה. אוקיי, אז עכשיו מה שקיבלנו מהדבר הזה, זה שאנחנו רואים ששלושת הבועל פרעה זה לא אקראי, זה לא מקרי, זה לא סתם לפני מכות 2, 5 ו-8, זה בדיוק לפני השלוש השלישיות, שאחרי ספירת המלכות, אחרי המכה הראשונה. עכשיו, השלב הבא זה להבין שבעצם, למרות שזה הכל נראה שהן שוות, שלושת הקריאות האלה, בועל פרעה, בועל פרעה, בועל פרעה, בעצם יש פה ארבעה רמזים מאוד חזקים, שהבועל פרעה השלישי הוא הרבה יותר חשוב משני הראשונים. קורה בו משהו אחר, שונה, שלא היה בשני המקרים האחרים. אז מה עם ארבעת הדברים האלה? דבר ראשון, זה בעצם כבר אמרנו, שהוא פותח פרשה חדשה, והפרשה הזאת נקראת על שמו. כן? זה לא היה, שתי הקריאות הקודמות בועל פרעה לא זכו לדבר הזה. הדבר השני, הוא מתגלה כאן מתוך המבנה הזה. המבנה הזה, כמו שאמרנו, שבע הספירות התחתונות הם כולם כנגד הגוף, ושלוש הספירות העליונות הם כנגד הראש. אז שתי ה... ומה יותר חשוב? מה מוביל את מה? מה מנהיג את מה? הראש מנהיג את הגוף. שני הבועל פרעה הראשונים היו כלולים בתוך איזה טיפוס, בתוך הרצף הכללי של שבע הספירות התחתונות שאנחנו נוגעים במישור של הגוף. אבל השלישי זה כבר קפיצה הרבה יותר גדולה. אנחנו עוברים מהגוף אל הראש, יש פה איזה, זה כמו הצוואר כאן, הבועל פרעה, זה כמו צוואר, מה זה צוואר בגוף האדם? זה מין מעבר צר יחסית, מהמרחב הגופני אל המרחב הרוחני-שכלי שנמצא למעלה. אז המעבר הזה, הפתח הזה, פתח מאוד חשוב, אפשר להגיד שגם פרעה מאוד קשור אל הדבר הזה, הרי פרעה זה מלשון עורף, וזה קשור גם ללערוף, מלכים אוהבים לערוף ראשים, לערוף ראשים זה בדיוק כאן בצוואר, פרעה יש בו איזה כוח שעורף, ומהעורף, וזה, יש פה איזה מפגש איתו יותר חזק, למרות שהוא הוזכר כבר פעמיים בו אל פרעה, משהו במעבר מהגוף אל הראש הוא יותר, יותר מכונן, זה עוד יותר פרעה, כי זה בדיוק הנקודה ששם הוא, יש איזה סכנה שהוא יערוף, ינתק את הראש מהגוף. אז עוד פעם, אז הנקודה הראשונה זה שהבוע השלישי פותח פרשה והפרשה נקראת על שם, על שמו. השני זה שזה הראש. מה המאפיין השלישי? המאפיין השלישי הוא משהו מאוד יפה שגם כן עולה כאן מהמבנה. אמרנו שהמילה בו היא גמטריה 3 והיא בית א', קודם 2 ואז 1. אז אם תסתכלו טוב על כל המבנה שקורה לנו כאן, ותחשבו עליו רגע, תראו שקורה משהו מאוד מאוד יפה. זה קטן, זה עדין, אבל זה חזק. הבו הראשון שמוביל אל השלישייה של צפרדע ואז קינים והרוב, אם אני הולך עם השלישייה הזאת מלמטה למעלה, אז צפרדע היא עומדת בפני עצמה, כי היא באמצע, ספירת היסוד, ואז קינים וערוב זה זוג. כלומר, זה קודם א' ואז ב', הפוך מהסדר של בו, נכון? הבו זה הקדמה לשלוש ספירות, אבל הן בנויות כאחת יחידה, הצפרדע, ואז זוג. אותו דבר בשלב הבא. בשלב הבא עוד פעם יש לנו בו, אבל יש לנו ספירה אחת, דבר, ואז זוג, שכין וברד. אבל כשמגיעים אל הבו השלישי, יש הרגשה שמשהו הרבה יותר מכוון כאן. כי יש לנו הפעם, זה שונה, המשולש הוא הפוך, צמד ואז ספירה בודדה. הרבה וחושך כזוג, ואז בחורות, שכמו שאמרנו, זה המכה הכי הכי מכריעה. אז זה עוד רמז שלישי כבר, שהבו הזה הוא מכוון יותר, הוא משמעותי יותר. באמת יש כאן ב' ואז א', שתיים ואז אחד, והתנועה היא לא של התרחבות מאחד לשניים, אלא של הצטמצמות, התכנסות, אל האלף, אל הספירה הראשונה בעצם, הכי הכי גבוהה, הכתר, שזה בעצם פרעו עצמו. הרי כתר זה הכתר של המלך. אז זה עוד רמז שלישי, שהבו הזה הוא יותר משמעותי משני הקודמים. והרמז הרביעי והאחרון, הוא, לא רואים את זה כאן, אבל שני הבו אל פרעו הראשונים, הם נעשים למטרה מסוימת. כתוב, בו אל פרעו, אני רוצה רגע להגיד לכם את זה נכון, כתוב בו אל פרעו ואמרת אליו, בו אל פרעו ודיברת אליו, ואחרי זה כתוב שלח את עמי ויעבדוני. אבל הבו השלישי לא כתוב בו, בו ואמרת, בו ודיברת, כתוב פשוט בו אל פרעו. כלומר, אין כאן הרגשה של אמצעי למטרה נוספת, שהביאה כאן היא רק אמצעי להגיע לזה משהו אחר, אלא נראה שהביאה היא התכלית בפני עצמה. היא לא רק אמצעי לומר משהו, להגיד משהו, אלא היא המטרה. המטרה כאן היא לבוא אל פרעה. לא לבוא בשביל משהו, אלא הביאה עצמה היא כאילו היא הטעם לכל הסיפור כאן. אז זה כבר נורא נורא מעניין, כן? למה הבוא אל פרעה האחרון הוא כל כך נבדל בכל הדברים האלה, שהוא מקבל פותח פרשה, והוא ניגש אל הראש, והוא ממש מכוון כנגד הספירות האחרונות, ואין לו טעם, מה שהופך אותו להיות משהו הרבה יותר מהותי. לפני שאני אסגור את השקופית הזאת, רק נצביע לכם על דבר יפה, שקורה רק בשלוש מכות העליונות, זה אתמול בשיעור באנגלית מישהו הצביע לי על זה, שיש הכי הרבה אותיות משותפות בין השם של הספירה לשם של המכה. הרבה ובינה יש שתי אותיות משותפות, ב' ו-ה'. חושך וחוכמה יש שתי ספירות משותפות, שזה ח' וכף. ובחורות וכתר עוד יותר חזק, כל שלוש אותיות של המילה כתר כלולות במילה בחורות. כן? זה רק ככה משהו קטן לפני שאנחנו בעצם נפרדים מהשקופית הזאת. זה עוד איזה הרגשה שמשהו פה מגיע לאיזה התלכדות. כן? אין את זה בכלל בקודמות. וגם זה קצת ב' שניים ואחד, בחוכמה ובינה זה שתי אותיות, בכתר זה כל המילה, כל המילה עם כל האחדות שלה כלולה בתוך המילה בחורות, מסתתרת במילה בחורות. בסדר. אז עכשיו אנחנו רוצים בעצם אחרי כל המבניות הזאת להגיע יותר לעומק לכל הסיפור. אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות עוד איזה טיול קטן, עוד איזה רגע ללכת רגע הצידה, ובעצם לשאול עוד שאלה כללית על מה בכלל זה המכות. זה הכל מתקשר לאותו רעיון, הכל מוביל אותנו לאותה נקודה, אבל אנחנו צריכים עכשיו בעצם להתבונן כאן בעוד איזה סוד שקשור במילה הזאת בו. והוא כאילו קצת מרחיב את היריעה, אבל אז הוא מאוד יעזור לנו להתמקד בנקודה שאמרנו בהתחלה שרוצים לדבר עליה, נקודת הפחד, הפחד של משה. אז ראינו עכשיו שעשר המכות מקבילות לעשר הספירות. ואמרתי שבעצם כל העשיריות שיש בתורה מקבילות בצורה הזאת לעשר הספירות. אבל ספציפית בעצם צריך לומר שחוץ מהמכות יש עוד שתי עשיריות מרכזיות, ועשר המכות הן בעצם מעבירות אותנו, הן מין גשר בין שתי העשיריות האלה. מה הן שתי העשיריות האלה? הן הרבה יותר מכוננות, אפשר להגיד, אותנו, את המציאות כולה. הראשון, העשירייה הראשונה, זה עשרת המאמרות שבהם נברא העולם. העולם נברא בעשרה מאמרות. חז"ל עוברים על הפסוקים, הם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, ויומר, ויומר, יהי, כל האמירות שלו שם, הם תשע, זה דורש ספירה מסוימת בשביל לראות את זה, זה כולל גם את הסיפור השני על בריאת חווה. והם מוסיפים שגם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון זה גם כן מאמר, ככה הם אומרים, זה מאמר מיוחד, שאין בו את ה... לא כתוב שהוא את המילה, את השורש אמר, אבל בעצם זה אמירה. והסירייה, כמובן החשובה השנייה, היא עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, 26 דורות מאוחר יותר, אחרי יציאת מצרים, במעמד מתן תורה. הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לנו עשרת הדיברות. שניהם זה מלשון דיבור, עשרה מאמרות, עשרת הדיברות. אפשר להגיד שהם בונים את שני הממדים הבסיסיים ביותר של כל הקיום, לא רק היהודי, הקיום האנושי והקיום בכלל. עשרת המאמרות מתארות את העולם, בונות את העולם וחושפות את המבנה של העולם כמות שהוא. הם יוצרות עולם עם כל מה שיש בו, אבל זה רק מה שישנו, זה לא מה ש... זה עולם שאין בו באיזשהו מקום משמעות, ואין בו תכלית, הוא רק קיים על כל מה שקיים בו, על כל העצים והחיות והמאורות. עשרה מאמרות, עשרה מאמרות, בכלל אמירה היא דבר רך יחסית לדיבור. אמירה זה כמו משפט חיווי, זה כמו להגיד שכך הדברים הינם, או במקרה הזה הופכים להיות, ונוצרת המציאות כמו שהיא נוצרת. מה שמשלים את זה, זה עשרת הדיברות. עשרת הדיברות לוקחות את העולם, את המצוי, ומוסיפות לו את המימד של הרצוי. עשרת הדיברות זה כבר לבוא ולהגיד, אוקיי, יש עולם, אבל מה אנחנו עושים מהעולם הזה? מה אנחנו רוצים לעשות? לאן אנחנו לוקחים אותו? מה התכלית שלו? מה המשמעות שלו? עשרת הדיברות מפיחות משמעות בתוך העולם. הן לא רק אומרות יש מציאות, הן אומרות לאן צריך לקחת את המציאות. זה מזכיר שיש את הקדוש ברוך הוא, ושיש עולה לעבודה זרה, ושיש לא תרצח, ולא תגנוב, ולא תנאף. וכמובן הם עומדים אחד כנגד השני, כן? כלומר, כתוב בספר הזוהר, כתוב על הפסוק שמדבר על כפות הזהב של הקטורת, יש שם פסוק שאומר, עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, ובזוהר דורשים את זה, שיש פה שתי עשרות, עשרת המאמרות ועשרת הדיברות, והן שקולות זו כנגד זו. עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, בדרוש הקבלי, זה אומר ששתי העשיריות האלה מקבילות, ואז יוצא שכל דיבר מפיח חיים במאמר, ואז כל המציאות כולה מקבלת, כמו שאמרתי, מוארת מבפנים ומקבלת משמעות ומקבלת תכלית, ובעצם מתעלה ומתרוממת בזכות הדבר הזה. אז כתוב פה עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, שתי עשיריות עיקריות. אבל מסתבר שחייב להיות באמצע ביניהם עוד עשירייה. אז היא לא נמצאת פה בדרוש הזה של עשרה עשרה הקף, אבל היא חייבת להיות שם, וזה עשרת המכות. למה? הרעיון הוא בעצם אומר שעשרת המאמרות הם גלויות. העולם מתפשט סביבנו, וקיים, ואנחנו כולנו רואים אותו, וזה לא בעיה להתקיים בו. אבל עשרת הדיברות זה משהו חשאי יותר, ופנימי יותר. זה דבר אחד לראות שיש עולם, וזה דבר אחר לגמרי לשאול, מה התפקיד שלי פה, ומה אני אמור לעשות פה, ואיך אני אמור, אם בכלל אני אמור לעשות משהו עם העולם הזה, אולי אני רק צריך לחיות ולנוח בעולם הזה. זה אומר שעשרת הדיברות מוסתרות על ידי קליפות. זה בעצם מה שזה אומר. כל הרעיון של הירידה למצרים, זה שבאיזשהו מקום, ישראל זה כאן כמו הלב או הנשמה של העולם, או מי שאמור להביא את אור השם לעולם, הדבר הזה שנקרא ישראל יורד למצרים, מתכסה, זה אומר שהיכולת להתקשר עם הקדוש ברוך הוא לא רק כאומר באלמה, תרתי משמע, אומר באלמה ואומר ובורא את העולם, אלא מדבר, מצווה, מכוון, מעורר אותנו. הכל, הבחינה הזאת יורדת לגלות, היא מתכסה, היא נעלמת. וכדי לגלות את עשרת הדיברות מבעד לעשרת המאמרות, צריך לשבור את הקליפות האלה. וכל העניין של עשר המכות, זה שאנחנו רוצים לשבור את מה שמכסה ומסתיר על עשרת הדיברות. ועוד פעם, את כל הדבר הזה אנחנו צריכים לראות כמשל למשהו הרבה יותר רחב. הרי אנחנו כל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, והאדמו"ר הזקן מוסיף שבכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו היום הוא יצא ממצרים. הוא מוסיף את הדבר, את המילים האלה. זה אומר שבכל יום ויום, לכל אחד מאיתנו, יש בחינה שהוא רק רואה את עשרת המאמרות של העולם, והעולם הזה, מצרים בכלל העולם, מקסה ומסתיר על הדיברות. הדיברות זה מה השם רוצה ממני, ומה אני אמור לעשות, ואיך השם מדבר אליי אישית, ומוציא אותי ממצרים, ונותן לי תפקיד, ונותן לי ייעוד, אבל יש קליפות שמקסות על הדבר הזה. המכות, שכאילו זה הולך רק על המצרים, כן? שכתוב נגוף למצרים ורפו לישראל, ככה כתוב, זה בעצם, גם בתוכי יש גם ישראל וגם מצרים. הפנימיות שלי זה ישראל, והחיצוניות שלי, או בלשון החסידות, הנפש האלוקית שלי זה ישראל, והנפש הבהמית שלי, הנפש הטבעית, זה מצרים. וצריך כל הזמן להוציא את ישראל ממצרים, להוציא את הפנימיות מהחיצוניות, ובשביל זה יש, צריך לעבור את המכות האלה, והמכות הן שוברות את הממד החיצוני, או חוצבות דרכו, וחושפות ומגלות הממד הפנימי. זה עוד באמת דבר חשוב מאוד. כשמונים, כשמקבילים, זה לא פשוט אגב לעשות את זה, אבל כשמקבילים את עשרת המאמרות ואת עשרת הדיברות לספירות, זה לא הולך מלמטה למעלה כמו המכות, אלא מלמעלה למטה. כלומר, למשל המאמר הראשון של בריאת העולם, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא כנגד הכתר, ואז הוא הולך ויורד. ואותו דבר, הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים, זה גם כן כנגד הכתר, זה הראשון. אבל המכות זה הולך הפוך. במכות, רק במכה האחרונה אני פודה את הדיבר הראשון שמעלה את המאמר הראשון. כלומר, המכות הולכות מלמטה, ככה שטחי יותר והולכות ומעמיקות, ורק בעומק הדבר הזה, במה שקראתי המכה בפטיש, המכת בכורות, אני יכול באמת לחשוף את עומק העניין, את לב העניין, את הסיפור של מה, את האמונה בעצם בקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך זה דיבר מצוות האמונה. וזה מעלה את המאמר הראשון, שהוא גם המאמר הכי חשוב, המאמר של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לפי רוב המפרשים. זה כל המציאות, הכל נברא שם. אז הדיבר הראשון מעלה את כל המציאות כולה, את השורש שלי, את הגרעין של הקיום שלי. אבל מבחינת המכות זה רק מגיע במכה האחרונה. זה לא המכה הראשונה, לא המכה הראשונה כמו המאמר הראשון והדיבר הראשון. זה אני צריך לעבור את כל החציבה הזאת, כל הדבר הזה כדי בסוף לחשוף את הכתר של עצמי, ואז אני מתחבר לדיבר הראשון ולמאמר הראשון. כלומר, עצם הקיום של העולם ומה אני עושה פה. עכשיו, אמרתי שהכל קשור למילה בו. למה הכל קשור למילה בו? ואיזה אות נפתחות עשרת המאמרות בהם נברא העולם. אם אמרנו שהמאמר הראשון זה הפסוק הראשון בתורה, אז כמובן שגם המאמר הראשון מתחיל באותה אות של הפסוק הראשון בתורה, זה ב' בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. באיזה אות מתחילות עשרת הדיברות, הדיבר הראשון? כמובן באות א', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל המעבר הזה מ-26 דורות, 26 דורות, סלחו לי שאני לא מדייק בזכר ונקבה, אני גרוע בזה. אבל שם טוב אמר שכל מילה בעברית יש לה, היא גם זכר וגם נקבה, אז אני, מאז אני נרגעתי, שקראתי את התורה הזאת, אמרתי, אוקיי, אז הכל בסדר, אני יכול לסלוח לעצמי. אז המעבר מעשרת המאמרות לעשרת הדיברות, הוא כולו מעבר מאלף לבית. סליחה, הפוך, מבית לאלף. מהבית של בראשית, שזה גם רומז כמובן ל... שניות וריבוי, הריבוי של המציאות, העולם הוא מציאות של ריבוי, יש דואליות של בורא בריאה, יש דואליות של טוב ורע, יש דואליות וריבוי בכלל של, של ישים, של מציאות, של פרטים, והתנועה אל עשרת הדיברות היא תנועה אל לקראת האחדות, אחדות השם שמבעד לכל הריבוי הזה, תנועה מבית לאלף. ועשרת המכות שהם השלב ההכרחי כדי לעבור את הדבר הזה, לכן יש שם את הבו, בו, בו, כל ההקעה הזאת היא תבוא מהשניים אל האחד, מהריבוי אל האחדות, תעשה את התנועה הזאת. אז זה בעצם מה ש, כאילו העומק של מה שמסתתר כאן בעצם בכל הסיפור הזה. מה שמתחבר גם יפה לדבר הזה, זה שהמילה הראשונה של עשרת הדיברות, אנוכי, חזל אומרים, זה לא מילה עברית, זה מילה מצרית. זה עוד רמז למה חייבים לעבור דרך מצרים כדי לגלות את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות יש משהו בדיבר הראשון, דיבר האמונה, שהוא כל כך גבוה, שהוא לא חייב להתלבש בלשון הקודש בכלל, הוא יכול להופיע עם ה... עם ה... במילה מצרית, אנוכי, אני זה בעברית, אבל אנוכי זה במצרית, וחייבים לעבור את כל העשר מכות, הרי כמו שאמרנו, זה מכה האחרונה, צריך לעבור את כולם, כדי להגיע אל, לחשוף את הנקודה הזאת, הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו מבינים יותר לעומק את מה שקורה כאן. משה עובר את התהליך של המכות עם הקדוש ברוך הוא, מתקרב יותר ויותר אל פרעו, הוא גם באיזשהו מקום מתקרב יותר ויותר, כמו כולנו, אל עצמו, כדי שיוכל לגלות אחרי זה את עשרת הדיברות, את הנקודה הפנימית של כל הדברים האלה, זה הסיפור העמוק של המכות. ומשה עומד כאן בתור השליח המייצג של כל הדבר הזה. אז זה, היינו צריכים לעבור את הדבר הזה כדי להגיע בעצם אל מה שעכשיו אנחנו רוצים להגיע, שזה לב העניין. וגם זה בנוי כי, כעוד התבוננות נוספת ביחס המעניין כאן בין השתיים לאחד, בין הבית לאלף. אבל עכשיו אנחנו כבר מגיעים ממש לסיפור עצמו, אנחנו מגיעים למשה רבנו. ספר הזוהר שואל שאלה נורא בסיסית בפרשה שלנו. על הביטוי הזה בועל פרעה. הוא שואל אותו על הבוע השלישי, על הבוע הזה שלנו, אבל כמו שאמרנו, זה הבועל פרעה החשוב. הזוהר שואל, למה כתוב בועל פרעה ולא לך אל פרעה? שאלה נורא פשוטה, נורא בסיסית. לכאורה, הכי פשוט, קדוש ברוך הוא מצווה על משה ללכת לאיזה מקום. הוא אמור להגיד לו, לך אל פרעה, בכל השלוש פעמים האלה. אבל עוד פעם, כאן זה העיקר. אז למה הוא אומר לו, בועל פרעה ולא לך אל פרעה. והזוהר עונה תשובה כזאת. הזוהר אומר, משה, זה לא מבינים את הקשר מיד בהתחלה, אבל אז הוא נהיה ברור. הוא אומר, משה מפחד מפרעה. הוא לא מעיז לגשת אליו. למרות שנראה שהוא כבר ניגש אליו עוד מלפני המכות, כן? הוא עומד מולו עם הארון, הוא עומד שוב ושוב, כל זה מדברים. אבל אומרים, זה לא באמת היה רציני עד עכשיו. רק עכשיו, בשלוש מכות האחרונות, בפרשה הזאת, כשמגיעים אל הראש, ומבין השלוש מכות האלה, כמו שהבוע השלישי יותר חשוב משני הקודמים, גם עכשיו בזעיר אנפין, בתוך השלוש מכות האלה, העיקר זה המכה השלישית, מכת בכורות, שם זה הכתר, שם פרעה באמת באמת יושב. והזוהר אומר כזה דבר, הזוהר אומר, כל הספירות קיימות גם בקדושה וגם בקליפה. כן, יש עשר בחינות של קדושה, ויש עשר קליפות כנגדם. ופרעו, ומשה כתוב בזוהר, הוא מעיז לגשת רק את תשע הספירות התחתונות של הקליפה. הוא לא מעיז לגשת אל פרעו, הוא פוחד מדי. למה הוא פוחד? בגלל, וזה נקודה מאוד עמוקה להבין אותה, בגלל שפרעו הוא נקרא הכתר של הקליפה, פרעו יושב שם בספירה הכי גבוהה, ספירת הכתר של הקליפה, אבל הוא משה, למרות שהוא שייך לתחום הקדושה, והוא שליח של השם, ועובד עם השם, והשם איתו, והוא בצד, הוא בצד הטוב, הוא בצד הנכון, שורשו לא בספירת הכתר, אלא בספירת החוכמה. ספירת החוכמה זה הספירה השנייה, מתחת לכתר. כתר זה הספירה הכי גבוהה, ספירה הראשונה, חוכמה זה הספירה הבאה אחרי הספירה השנייה. המספרים כאן מאוד משמעותיים. פרעו הוא הכתר של הקליפה, הוא האלף, הספירה הראשונה, הוא בדרגה הכי גבוהה של המלכות הרשעה שלו, ומשה, הוא, למרות שהוא בצד הטוב, בצד של הקדושה, הוא במדרגה השנייה, הוא בבית, הוא בספירה השנייה, בספירת החוכמה. דימוי, משל מאוד יפה לדמיין בעצם את משה במצב הזה, זה דימוי כזה. תראו לכם אחד שהוא בעל תשובה. והוא עובר מסע של תשובה. לפני שהוא עשה תשובה, הוא בעולם רחק מהקדושה, לא מכיר בקדוש ברוך הוא, לא לומד תורה, אבל יש לו עולם ומלואו, ויש לו שם איזה מורה, או איזה גורו, או איזה מנטור, או איזה משפיע. יכול להיות סתם חבר טוב שהוא משפיע, יכול להיות באמת איזה גורו. והדמות הזאת היא דמות מאוד מרשימה. הוא אדם שהוא מאוד מוכשר, ומאוד חכם, ואפילו אולי עם איזה כוחות. ועם המון ביטחון עצמי. הוא דמות מאוד גדולה. אבל אותו בעל תשובה שאנחנו מתארים כאן, הוא משתחרר ממנו. הוא מתי שהוא מתרחק ממנו. הוא מבין שעם כמה שהוא גדול וחכם ומוכשר וחריף, כל מה שהוא מלמד, כל הדרך שהוא מעלה את התלמידים שלו עליה, היא דרך של תוהו, היא דרך שיש בה או אגו או ניהיליזם או משהו שמרחיק מהקדוש ברוך הוא, משהו שמוביל למשהו שלילי, והוא מתרחק מזה. והוא עולה על דרך של תשובה, והוא מגלה את התורה, והוא מגלה את הקדושה, והוא מגלה אור, והוא מגלה משהו שהוא לאין ארוך, אין מה להשוות בכלל. לכל מה שהיה לו עם אותו מורה קודם, הוא נחשף לאור לאין סוף, לאין ארוך יותר גדול ממנו. אבל כשהוא פתאום מצא את עצמו שהוא צריך אולי להיפגש עם אותו מורה קודם, הוא מפחד. ולמה הוא מפחד? הוא מפחד כי באיזשהו מקום, למרות שהוא בעולם כבר הרבה יותר גבוה מהעולם של המורה שלו, כן? מבחינת עולם אין מה להשוות, הוא בעולם ירוד, ואותו תלמיד כבר עלה לעולם הרבה יותר גבוה. אבל אם מתעלמים רגע מאיזה עולם הם נמצאים, המורה הוא עדיין מורה באופי שלו, והתלמיד הוא עדיין תלמיד באופי שלו. המורה מצד הידע שלו, העוצמה שלו, הכוחות שלו, הביטחון עצמי שלו, הוא ברמה יותר גבוהה מהתלמיד. לצורך העניין, המורה כאן הוא, יש לו כתר, כתר של קליפה, כתר שלילי, כתר של מציאות לא מתוקנת, אבל כתר, הוא משהו יש לו, זה עוצמה. והתלמיד הוא מקסימום, אם נצליח להתחבר לספירת החוכמה, כן, אם לא פחות מזה. כלומר, הוא עדיין, יש משהו שהוא עדיין תלמיד, אולי יום אחד, גם המורה הזה יחזור בתשובה, אז הוא יחזור להיות המורה שלו בעולם הקדושה, אבל כרגע זה לא קרה. וזה מפחיד. הרבה אנשים יכולים להזדהות עם הדבר הזה. למה? בגלל שעכשיו, אם הוא יבוא ויפגש איתו, אז, עוד פעם, אף על פי שמעלי בדאמת, הוא התלמיד מחובר למשהו אינסופי ונצחי ואמיתי. ואילו אותו מורה מחובר לאיזה שקר, ולשקר אין רגליים, משהו שלא באמת מחזיק. אבל זה לא משנה את העובדה שהמורה הוא עדיין עם כל החריפות, וכל החוכמה, וכל התוקף, וכל הביטחון העצמי, והתלמיד לא, התלמיד זה מישהו, זה משהו. אז זה מאוד מאוד מפחיד אותו להתמודד עם הדבר הזה. זה חוויה שהרבה אנשים מכירים אותה. וזה החוויה של משה. משה גדל בארמון של פרעו. פרעו הוא המלך. הוא שולט על כל הממלכה של מצרים. הוא, כמו משה, כמו שאמרנו, היה אצלו, גדל אצלו, מכיר אותו טוב. משה בינתיים הספיק לנפץ את כל השקר הזה של מצרים, ומלכות מצרים, ודת מצרים, וכבר לגמרי הכל התנפץ לו, עשה תשובה, הוא הלך למדבר, ונהיה רועה צאן, והשם התגלה לו בסנה, והוא ברור לו שהשם הוא מלך מלכי המלכים, לאין ארוך יותר גדול, פרעה הוא שום דבר לעומתו. אבל כשהוא צריך לחזור לארמון, למפגש האמיתי, למה שקוראים באנגלית the final showdown, כן? לאימות הבאמת חשוב, על בויל פרעה השלישי והמכונן, המערכה השלישית במפגש ביניהם, אז הוא מתחיל מאוד מאוד לפחד. על כל הדבר הזה, יש פסוק אגב מפורש, שלא אמרתי אותו, יש פסוק בחבקוק שאומר, כי רשע מכתיר את הצדיק. זה הפסוק שעומד כאן ברקע של כל הדבר הזה. רשע מכתיר מלשון הפשט זה שהוא מקטר, עושה כמו, כאילו, עושה מצור. הרשע מקטר את הצדיק, אבל הפסוק אומר, כי רשע מכתיר את הצדיק, וראינו שיש מצב שהרשע הוא בכתר, הוא ספירת הכתר, והצדיק הוא בספירת החוכמה, הוא מדרגה נמוכה יותר, עוד פעם, אף על פי שעלי בדאמת הוא לאין ארוך יותר גבוה במהות שלו. הדימוי כאן שלא אמרתי, זה ש... פרעו מתואר, זה פסוק מספר יחזקאל, בתור התנים הגדול, תנים זה בעצם תנין, רק שכתוב מסיבה מסתורית במם סופית שם בפסוק הזה, אבל הוא נקרא התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. הדימוי כאן הוא של נחש שאוחז בזנבו של עצמו, כן? מה שנקרא נחש אקלטון, היוונים קוראים לזה אורובורוס, זה סמל מאוד מפורסם, זה דבר מאוד, זה כסי הקליפה, מישהו שאומר אני בראתי את עצמי, אני לי יאורי ואני עשיתיני, אבל בתוך סי הקליפה הזאת יש איזו עוצמה שמשה מרגיש שהיא גדולה עליו. רשע מכתיר את הצדיק, הוא בכתר ואני לא, הוא נמצא מעליי. איך כל זה עונה על השאלה למה כתוב בו אל פרעה, ולא לך אל פרעה. אמרנו שהזוהר שואל את השאלה הזאת, למה כתוב בו אל פרעה ולא לך אל פרעה? אז הזוהר נכנס לכל הנושא הזה של הפחד, שמשה פוחד. והקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לו? הוא לא בא ואומר לו, אין לך מה לפחד, אתה מחובר אליי, ואתה בעולם הקדושה, והוא שום דבר, הוא לא אומר לו את זה. הוא בעצם אומר לו, זה לא כתוב, אבל זה מובלע שם בדברים, הוא אומר לו, אתה צודק. באמת יש מה לפחד. אז לכן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? וזו התשובה של הזוהר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אליי, ואני אבוא איתך לפרעה. בוא אל פרעה, הכוונה היא בוא אליי. באמת, ללכת ישר אל פרעה, אתה לא יכול, באמת גדול עליך, אתה באמת לא מסוגל. נכון שאתה בעולם הקדושה, והוא בעולם הקליפה, אבל הוא באמת בקטר, ואתה בחוכמה, לעת אתה. אז אתה צריך לבוא אליי, ואני אבוא איתך ביחד. התחילת הפסוק שאמרתי מיחזקאל, על התנים הגדול, מתחילה בהינני עליך, פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יורה וכו' וכו'. הנני עליך, אני, השם, אני בא אליך. משה לבד לא יכול. אז זה הפסוק שמובע שם בזוהר, כן? הנני עליך, פרעה מלך מצרים. אז עכשיו אנחנו מתחילים, באמת מגיעים לנקודה הכי עיקרית כאן. משה מפחד. הוא מפחד כי הוא הגיע עד עכשיו, הוא יכל לעקוף את הפחד שלו. היה בועל פרעו ובועל פרעו והיה כל מיני מסביב וכל מיני הקדמות וכל מיני דברים. כשהוא מגיע לשלישייה האחרונה, כבר שם הוא מרגיש את האימות האחרון שיהיה באלף, במכה האחרונה, במפגש האחרון. באיזשהו מקום כל השלישייה הזאת היא בבחינת הראש של מצרים, הראש של פרעו, הראש של ארץ מצרים שהוא פרעו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, ולכן הוא בעצם אמר לו את זה כבר קודם, אבל עכשיו, כמו שאמרנו, זה מגיע ללב הדברים. בוא אליי, ואני אעביר אותך את הדבר הזה. אבל עדיין חסר פה עוד נקודה אחת, שהופכת את כל המהלך הזה להיות שלם לגמרי, ומובן הרבה יותר. אמרנו עד עכשיו שפרעו נקרא הכתר של הקליפה. עוד דרך להגיד את זה, זה שהכתר הטוב, הכתר של הקדושה, מה שאין למשה, כן? משה הוא בחוכמה, אבל אין לו. עדיין, הוא לא הגיע למדרגת הכתר של עצמו, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא באמת במדרגת הכתר. כתר זה האמונה והחיבור הכי פנימי, הכי עצמי אל השם. אפשר, אם קוראים לפרעו הכתר של הקליפה, אפשר לקרוא לכתר של הקדושה פרעו דקדושה. ואכן יש ביטוי כזה בזוהר, זה מופיע עוד קודם, מופיע בזוהר על בראשית. שיש דבר שנקרא הפרעו של הקדושה. פרעו של הקדושה זה הכתר הטוב, הכתר החיובי. פרעו של קדושה זה איזושהי נקודה עמוקה ופנימית בשורש הנשמה. זה הכתר עצמו, אבל רוצים לקרוא לו גם פרעו של קדושה, כי התכונות של פרעו קיימות בו, אבל בצורה טובה. למעשה זה השורש של פרעו. פרעו מאיפה הוא בא, מאיפה הוא קיבל את כל הכוחות שלו, הוא חייב להשתלשל מאיזה משהו אלוקי. הוא משתלשל מהדבר המאוד חיובי, שנקרא פרעו, זה קדושה. הכוונה היא שזה כאן פרעו, זה לא מלשון שהוא פרוע, ולא מלשון שהוא מפריע, ולא מלשון שהוא עורף, אלא מלשון שממנו, וזה עכשיו הלשון של הזוהר, נפרעים ומתגלים כל האורות וכל הניצוצות וכל מה שסתום. כן, אני מתרגם מארמית לעברית. כתוב, זה נאמר על הביטוי בית פרעו, שהופיע פרשת מקץ כמדומני, ששם כתוב שבית פרעו זה המקום בעולמות העליונים, שממנו התפרעו והתגליין מיני כל נהורין וכל בוצינין, וכל מה דהבסתים, כל האורות וכל הניצוצות וכל מה שהיה סתום ממנו. אפילו כאן בתוך הביטוי הזה אפשר להרגיש, את הצמד חוכמה בינה, ואז את הכתר מעליהם. בגלל שכתוב שמפרעו יוצאים כל האורות וכל הניצוצות, זה רומז לחוכמה ובינה, מי שקצת מכיר, חוכמה זה אורות באופן כללי, בינה זה ניצוצות ספציפיים. אז כתוב אורות וניצוצות, זה כמו הצמד חוכמה בינה, ואז עולים למשהו עוד, למרות שזה לא הסדר, עולים למעלה אל הכל מה שסתום. ממנו נפרעים כל האורות האלה. כלומר, פרעו כאן זה מין כוח שממנו הוא כוח חופשי, ושהוא מקור של האורות של כל שאר החלקים בנשמה. בעצם, אז מה בעצם אני רוצה להגיד בכל הדבר הזה? זה בעצם דבר פשוט מאוד, אבל עמוק מאוד. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעו, אז עד עכשיו אמרנו, הוא אומר בוא אליי, ואני אבוא איתך לפרעו. אבל בעצם הוא גם אומר לו, בוא אל הפרעו דקדושה שבתוכך. מה שמסתתר פה, בדבר שהכי מפחיד אותך, שהכי מאיים עליך, האויב שלך פרוע, שהוא באמת, יש לו כתר ולך אין, והוא יותר גבוה ממך, מה שבעצם הוא מסתיר, זה את המפגש שלך, את הגדילה שלך עצמך, אל הפרעו שבקדושה שבך. כלומר, בעצם מה שהולך לקרות מכאן, זה שאתה לא רק תבוא אליי ואיתי אל הפרעו השלילי, אלא אתה באמת תבוא אל פרעו החיובי והטוב שבתוכך, אתה תגדל. הכתר שלך שבוי אצל פרעו השלילי. ואתה תגלה אותו אם תתמודד עם הפרעו השלילי הזה, עם הפחד הזה. אתה באמת לא יכול לעשות זה לבד, לכן אני איתך. אבל תדע לך שמה שאתה תגלה שם זה לא רק שאני בא איתך וביחד ננצח ואתה תישאר בדרגה הנמוכה יותר והוא יישאר בגבוה יותר, אלא פשוט מאוד מה שיקרה זה שאיתי ביחד אתה תבוא אל הפרעו שבך הגבוה, מקום מואר, מקום מאיר, מקום משוחרר, מקום שבאמת לא מפחד מפרעו, ואז תוכל גם לנצח אותו, ואז תוכל להתגבר, לא תפחד ממנו יותר, לא תפחד, תוכל לבוא ולהגיד כל מה שצריך. אם נדמיין, נחזור לאותו בעל תשובה שיש לו את אותו מורה מהגלגול הקודם, את אותו גורו או מורה או משפיע או מנטור, שהוא פוחד לך ולבוא ולהיפגש איתו, אולי הוא גם פוחד שאם הוא ייפגש איתו, הוא יחזיר, ישאב אותו חזרה לכל העולמות, בגלל שהרי עדיין יש לו איזה עוצמה וכוח עליו, הוא עדיין מוכשר וחריף וכולי. אבל כל זה יכול להשתנות, אף על פי שהמורה הוא המורה והמבוגר יותר וכולי, והוא רק תלמיד, אם בתוך עבודת השם שלו, הוא יפגוש את הפחד הזה מאותו מורה לשעבר, זה לא רק, אגב, זה יכול להיות לא מורה, זה יכול להיות סביבה, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות עולם, זה יכול להיות כל מיני דברים שאני מרגיש שהם גדולים עליי, בצד השלילי של המציאות. ברגע שאני מוצא בתוכי את הנקודה המקבילה שלהם, את הפרעו בקדושה שבי, מקום שהוא באותה עוצמה, באותו כוח, באותו חיבור, זה בעצם חיבור לקדוש ברוך הוא. אז אני כבר לא מפחד שם. זה מקום שהוא כבר עובר את הפחד. אז מה שעושה לנו מכל הדבר הזה, זה שזה קצת דומה למה שהיה לנו לפני כמה שבועות, היה שיעור על כך שהנשמה היא כאילו באה מהעתיד לעבר, והיא נוסעת אלינו, והיא לובשת את הצורה של האויבים שלנו. וקראנו לשיעור הזה, אפשר לחפש את זה, האויב שלך הוא האני העתידי שלך. אז זה מאוד דומה, האויב של משה פרעו הוא כאן האני העתידי הגבוה שלו. החידוש שנוסף לנו כאן זה שכדי להתחבר אליו הוא צריך לבוא אל השם. הוא באמת לא עושה את זה לבד. הוא צריך לבוא ולהגיד אני באמת לא מסוגל. הוא בעצם מבין דבר כזה, הוא מבין שמה שבאמת מפחיד אותו, הוא חושב שמה שמפחיד אותו זה פרעו. אבל מה שבאמת באמת מפחיד אותו זה שפרעו מסמל עבורו שיש נקודה שהוא עדיין לא התחבר להשם שם. זה באמת מה שמפחיד אותו. מפחיד אותו ללכת לשם לבד. כי בעצם הוא יודע ששם יש איזה מקום עמוק בנפש, ששם הוא עוד לא התחבר להשם. הוא עוד לא באמת מאמין בו. הוא עוד לא באמת קשור אליו. וזה מה שמפחיד אותו. אז השם אומר, אז בדיוק מצוין. אז בשביל זה האויב הזה קיים. בשביל זה כל הסיפור קיים. כל הסיפור הוא כאן שאתה עכשיו תבוא אליי, תזכר בי, תתקשר אליי, תתחבר אליי. ואז תעלה אל אותו קומה שאתה כל הזמן מדחיק, כן? יש להדחיק את התת מודע, ויש גם להדחיק את העל מודע, הכתר זה העל מודע. אתה מדחיק את המקום הכי עמוק אצלך, ששם אתה עדיין לא מתחבר אליי. האם תתחבר אליי שם? אמרנו, המכה האחרונה, המכת בכורות, זה לחשוף את הדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך, את הדיבר של האמונה וההתקשרות וההתחברות. שמחזיר אותי לאמירה הראשונה, מאמר הראשון, שבכלל, מה אני בכלל עושה פה בעולם הזה, בראשית ברא אלוקים. אז זה הנקודה שאיתה אנחנו בעצם מסיימים. מה שיצא לנו מכל הדבר הזה, היה לנו מסע ארוך ומפותל, דרך המון מחשבות על המילה בו, על ב' וא', מבראשית לאנוכי, ומשתיים לאחד, ומהמדרגה של משה בתור כביכול מספר שתיים בקדושה, ופרעו מספר אחד בקליפה, זה שבעצם בעצם מה שמפחיד את משה, זה שהוא מבין שיש צד שהוא עדיין לא מאמין. הוא עדיין לא מאמין בהשם. פרעו מגלם עבורו את הדבר הזה. וזה הסיבה שהוא מפחד ממנו. אז הקדוש ברוך אומר לו, מצוין, יופי. אז מה עושים? אז בוא אליי. בוא אליי, כשתבוא אליי ותפגוש אותי במקום הזה, אז גם תבוא, תתחבר אלא פרעו הטוב, הפרעו הפורע של האורות, מגלה האורות, מגלה החיבור הכי עמוק עם השם, ואז גם באמת הקליפה של פרעו כבר תיפול ותתקלף, ותוכלו לצאת ממצרים בשמחה ובשלום. שנזכה לקחת את כל הרעיון הזה, את כל המהלך הזה, את כל ההתבוננות הזאת, מהפרשת שבוע למסע של החיים שלנו, להבין שאנחנו תמיד מפחדים מאוד, הדבר הכי מפחיד, לפגוש את השלב הבא של ההתפתחות של עצמנו, את השלב הבא של החיבור לקדוש ברוך הוא, זה הולך ביחד. זה כשמתקרבים אל המקום האמיתי, אז הוא הכי מפחיד בעולם, ואני רוצה לטמון את הראש בחול, כמו שאמרתי בהתחלה, שזה בדיוק לברוח מהשלוש מכות האחרונות שבאות לשחרר את הראש שלי, לגלות את הראש שלי, לגלות את הנקודה הכי פנימית שלי, ונתחבר שם להשם, ולא נצטרך לפחד. אז עד כאן שיעורנו השבוע.